אנחנו בפרשת ויצא, ויצא יעקב מבאר שבע וילך הרן. למה הוא היה בבאר שבע? למרות שהורים שלו היו גרים בחברון, הוא הלך לבאר שבע, הוא אמר, משם אבא שלי נטל רשות לצאת לחוץ לארץ, גם אני אסע לשם כדי לצאת לחוץ לארץ. ואיפה הוא הלך לישון? ואפגע במקום היה לנג'ם, איפה הוא הלך לישון מחלוקת תנאים. האם הוא הגיע לחרן, היה לו קפיצת הדרך, חזר להר המוריה, היה לו קפיצת הדרך, חזרה לשם. ואפגע במקום, מדובר על המקום הגדול, איפה שהקדוש ברוך הוא מקום המקדש. ושם הוא רואה את רגלי הסולם, וראשו מגיע לבית אל. או ש... מה?
יש לך עברון?
יש לי את, יש לי עברון לא פה.
אז מה מחלוקת?
האם הוא הגיע לחרן וחזר להר המוריה והפגע במקום כי בהשמש, הכוונה היא להר המוריה, והוא ראה את הסולם שרגליו שם בקודש הקודשים, בראשו בבית אל, ואז הוא הכיר שזה בית אלוקים ושער השמיים הולך על בית אל, או שהכוונה היא שהוא נסע מבאר שבע והלך לישון שם וישן במקום, הוא הכוונה בבאר שבע, ראה סולם שרגליו בבאר שבע וראשו מעל מקום המקדש.
הוא ישן בבאר שבע?
לפי השיטה של רבי יוסי בן זמרה. ואז הוא הכיר שבאר שבע הוא מקום מסוגל לתפילה, ובית המקדש הוא בית אלוקים. ואז אחרי שהוא קם משנתו, הוא הלך לבית אלוקים, לבית המקדש, ושם הקים. בית אלוקים, האם המקום שהוא ישן היה באר שבע, והוא הכיר שבאר שבע זה שער השמיים, זה מקום מסוגל לתפילה, ואז הוא הלך לבית אלוקים, לבית המקדש, או שכמו שאנחנו רגילים שיטת רשי, רבי יהודה ורבי סימון, שהוא הלך לחרן, היה לקפיצת הדרך, חזר, אמר אפשר עברתי מקום שהתפללו באבותיי, חזר להר המוריה ושם הוא הלך לישון, כשהוא קם הוא ראה את רגלי הסולם שם וראשו בבית אל, הכיר שהר המוריה הוא בית אלוקים ובית אל הוא שער השמיים, גם כן מקום טוב לתפילה, והקים את המצבה בבית אל. עכשיו על פניו כל המחלוקות האלה, איפה היה רגלי הסולם ואיפה היה ראש הסולם, לא מובנים. אנחנו צריכים להבין מה היה החלום הזה של הסולם. חבר'ה, אני מבטיח לכם שחדשות יהיה כל ימי חייכם. את השיעור הזה בפרשת השבוע אני לא אוכל להציע לכם עוד כמה חודשים. חזרה, לא על הפרשה הזו. אז העיקרון של הסולם שרגלו מוצב ארצה וראשו מגיע שמיימה, אז יש בזה שיטות בראשונים מה היה הסולם הזה שורה. יש אומרים שהסולם היה, גמטריה מילה סולם זה סיני. יש, אנחנו עוד רגע נדבר על כמה שיטות, אני רוצה להתחיל דווקא עם, כן, אני רוצה להתחיל דווקא עם
שיטה,
נכון, אני רוצה להתחיל דווקא עם שיטה שהיא לא בשיטות הראשונים, שיטה של הרבי מסלונים, כי השיטה שלו לכאורה יש בפן שהיא מתפרסת על כל השיטות האחרות. הרבי מסלונים מדבר על זה שיעקב אבינו התחדש לו במראה, החיבור הזה של סולם שמחבר בין הקרקע לשמיים. זאת אומרת, אברהם, יצחק, היה להם חילוק בעבודת השם. יעקב הוא זה שהיה צריך לצרף את הארץ והשמיים, וזה כבר מופיע במדרשים, שמה שהוא ראה זה הצירוף הזה, וזה המקום המקדש. זה מקום צירוף בין ארץ לשמיים, ההר הטוב הזה, מקום שהקדוש ברוך הוא נפגש איתנו, מקום שיש דו שיח. אנחנו מתפללים למקום, למקום המקדש, והקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו דרך מקום המקדש, משם הנביאים יוצאים. זאת אומרת, המקדש הוא מקום צירוף שמיים וארץ. ואז הסולם רגליו בקר וראשו בשמיים, אבל יש סולם שמצרף בין הרקיע לשמיים, וזה הרעיון שהאדם צריך לצרף את הקדושה בעולם הגשמי. יעקב אבינו הרי אחרי 14 שנה שנפרד מעולם הגשמי, יעקב אבינו שחי 60 שנה ולא נשא אישה, יעקב אבינו שכל חייו עם פרישות, פתאום הולך להתמודד עם לבן ועם חיי מס ועם צון ועם רמאי, ו... הולך לקחת את כל הקדושה שהוא למד וללמוד איך הוא צריך להשליך את זה לתוך חיי המעשה, לתוך החיי העולם הזה. זה יעקב אבינו, וזהו פרצתה ימה וקדמה, שיעקב אין לו גבולות בקדושה שלו. כי כשקדושה זה דבר שאתה יכול להכניס אותו לתוך החיי הגשמיים, אז הקדושה היא דבר בלי גבולות. זה הרעיון של רבי מסלונים, יש פה הרבה רעיונות על הסולם, אבל אני אומר, מה שרבי מסלונים בעצם מחדד בהרבה מהמאמרים שלו על הפרשה שלנו, זה שהרגליים בקרקע והראש שמיים מסמנים רעיון של צירוף שמיים וארץ. ועכשיו אנחנו צריכים להסתכל שוב על המדרשים האלה שדנים, האם ראש הסולם היה בבית המקדש או האם ראש הסולם לא היה בבית המקדש, הרגליים היו בבית המקדש. מה החלום הזה בא להדגיש ליעקב אבינו, הדגש של הקרקע או הדגש של השמיים? איזה צד של בית המקדש? הרי הדגשנו שבית המקדש יש עוד שני צדדים. יש לו את הפן שהמלאכים יורדים דרכו, הברכה מהשמיים יורדת דרכו, הנבואה יורדת דרכו, לשכת הגזית במקום המקדש, זאת אומרת, משם יוצאת הוראה לישראל, משם יוצא הדיבור של שם שמיים כלפי העם, לעומת זו כל העם פניו כלפי בית המקדש, נכון? כולם מתפללים לקראת בית המקדש, זה המקום שדרכו תפילותינו עולות לשמיים, אז זה מקום דו סיטרי. עלייה וירידה, אבל מה הדגש של החלום של יעקב אבינו? וזה רק מפתח להמשך הדיון, עוד רגע נדון בשתות ראשונים, אלעד, כן.
שגם זה מתחבר שהשם ישראל, למה קוראים ליעקב ישראל? כי שרית היום אלוקים ועם אנשים.
יפה, יפה מאוד, יפה מאוד, ואני מאוד מעריך את זה שחיכיתם ונתת לי לסיים את הרעיון. תודה רבה. חזרה לענייננו. אז יעקב מגיע ורואה סולם והוא רואה מלאכים. עכשיו זה מאוד מוזר, כי המלאכים דווקא מתחילים באדמה. היינו מצפים, הנה מלאכי אלוקים יורדים ועולים, שהם קודם יורדים מהשמיים. לא. מה אומר הפסוק? עולים ויורדים, מתחילים בארץ. אז קודם כל זה הרעיון שדיברנו קודם, הרי במסלונים, היכולת של אדם לרומם את החיים. שנית, צריך להפריע לנו, מלאכים צריכים סולם לעלות ולרדת מהשמיים? מה זה הסולם הזה?
מלאכים צריכים לאכול
כשהם
באים לאברהם.
יפה, בסדר גמור. אז
גם כתוב נכון שמלאכים עולים בפריחה אחת, משהו כזה?
יפה, מראה בברכות, יפה. אז הוא רואה את הסולם שהוא כנגד מעמד הר סיני. הוא רואה שיהיה התחברות בין שמיים וארץ, שהקדוש ברוך הוא הולך לתת תורה לעם ישראל. הוא רואה מוצב ארצה, בוער באש עד לב השמיים. מלאכי אלוקים עולים ויורדים. מי זה מלאכי אלוקים? זה המשרתי אלוקים, זה משה ואהרון שעולים ויורדים, עולים ומורידים את התורה. והנה השם ניצב עליו על הר סיני, ויאמר אני השם, אנוכי השם אלוקיך. הוא רואה שיהיה חיבור, שהעם הולך להתחבר לקדוש ברוך הוא בצורה שתהיה בלתי נפרדת. ברית הר סיני עד היום איתנו. זה המראה שהוא רואה, העתיד, ההמשך של עם ישראל. מה? לא, זה, הפשט הזה זה הדת זקנים על פי המדרש רבה. זה הדת זקנים. שהפשט הוא מעמד הר סיני, זה משהו ראה בזה, זה בעצם במדרש. הרמב"ן מביא לנו מדרש תנחומה מאוד חשוב, כתוב במדרש תנחומה שמה שהוא ראה בחלומו זה את הארבע מלכויות שמשבדים את ישראל. כמו שאברהם ראה בברית בין הבתרים, המחזה הזה של יעקב אבינו כשהוא יוצא מארץ ישראל, המחזה הזה של הסולם הוא מקביל לברית בין הבתרים, ויעקב אבינו רואה את ארבע מלכויות. הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך למלך הרביעי. מי זה המלך הרביעי? עשיו. לך תוריד אותו מהסולם. ויעקב מפחד והוא לא הולך. הוא לא הולך. הקדוש ברוך הוא אומר ליעקב.
מי אומר את זה?
זה במדרש תנחומה. מדרש תנחומה, פרק ד' רבי אליעזר.
הוא אומר שהסולם
למעלה
היה
עשיו? שהסולם והשלבים של הסולם שעליהם עלו המלאכים מסמלים כל אחד עד איפה המלכות שלו תגיע. ועשיו עולה ועולה ועולה והוא לא יורד. ויעקב אבינו, הקדוש ברוך הוא אומר, לך תוריד אותו, והוא לא מוריד אותו. הקדוש ברוך הוא אומר, בסדר, אני אצטרך להוריד את עשיו. יעקב רואה את עשיו עולה בלי להפסיק, ויעקב אבינו פוחד, והוא אומר, ריבונו של עולם, האם הכוונה שמלכות עשיו תמשיך לנצח? הקדוש ברוך הוא אומר, לא.
בגמרא, בפסוקים שהוא עשיו עולה בסולם.
נכון, המלאכי אלוקים שעולים ויורדים בו, כל מלאך, מלאכי עולים, שתיים, שתיים, אז החזל דורשים עולים ויורדים, היו שניים, שניים, והכוונה היא שהוא ראה אותם עולים ויורדים, ראה כל מלכות, המלאך שמייצג את אותה מלכות עולה ויורדת. אבל כשהוא ראה את המלאך שמייצג את מלכות עשיו, הוא ראה אותו עולה ולא יורד. אז הוא פחד, הוא אמר ריבונו של עולם, האם עשיו יעלה לנצח?
ועכשיו מה שקורה זה עשיו?
יפה, כן, זה עשיו וישמעאל. עשיו וישמעאל, כמו שכתוב במדרש תהילים, שרש"י בזכריה מצטט, שכל מלכות היא בזוגיות. היה לך ממלכת בבל עם כסדים, פרס ומדי, יוון ומוקדון, אדום וישמעאל. אז אנחנו עכשיו תחת אדום וישמעאל.
איך אנחנו משייכים את הערבים לישמעאל?
שאלה נהדרת, כותב אבן עזרא, כותב הרמב"ן, כותבים הרבה ראשונים, שמה שקרה זה צאצאיו של ישמעאל היו באזור שהיה התאסלמות גבוהה, ובגלל זה המדרשים מתייחסים לישמעאל כמוסלמים. זה לא שכל המוסלמים
הם... מדרשים בזמן המוסלמים? נכתבו?
יש לך מדרשים שמאוד מאוחרים, ודאי.
וזה...
נור אל צלם, מאור האפלה, בימי הרמב״ם. יש מדרשים מאוחרים.
לא, הספרי והספרי.
זה הרבה קודם. אז הם מדברים על ישמעאל, ואנחנו מפרשים את זה עליהם. באמת, היו ראשונים שרצו לומר, מה הקשר בין ישמעאל למוסלמים, מה הקשר בין אדום, בין עשיו ל... אז לא, אז הרמב"ן כותב שהכוונה היא שהם, הם השבטים שהתפשטו באזור של הדת הזו, וזה נהפך להיות שהדת היא הם.
ואדום?
אותו דבר. אותו דבר. השטחים שהיו, עיקר הנוצרים היה אדום. ככה הרמב"ן כותב.
אגב, מה ההתייחסות של התורה לכל החלק של אסיה בעולם? אין לזה שום כאילו...
זו שאלה טובה, אבל לא לעכשיו. בואו ננסה להקיף את הפרשה. הלאה. אז אברהם רואה את הארבע מלכויות ורואה את עשיו עולה עולה עולה, כתוב בה בתהילים, עד אנה השם תשכחני נצח. מי יודע מה ההמשך? עד אנה אשית עצות בלבבי יומם. עד אנה,
לא, אני שומע שרבים עומד
הרן. יש לנו פה תהילים? עד אנה אז שוב, כתוב בתהילים י' ג' למנצח מזמור דוד, עד אנה השם תשכחני נצח, עד אנה תסתיר פנך ממני, עד אנה אשית עצות בנפשי יגון ובלבבי יומם, עד אנה ירום ויביא עליי. חז"ל דורשים ארבע פעמים אמר דוד המלך עד אנה כנגד ארבע מלכויות. אז אני אמרתי שלכאורה המילים פה מאפיינות את כל מלכות שהייתה עליהן. עד אנה השם תשכחני נצח, זה חורבן בבל שכל פעם מתואר, למה לנצח תשכחני? תשכחנו, נכון? זה סוף איכה. מה כתוב בתומר ציון עזבני השם והשם שכחני? הדגש של הגלות הראשונה זה שכחה. מה? שכחת אותנו? איך יכול להיות שהיה כזה חורבן פה? אנחנו העם הנבחר, איך יכול להיות? שכחת? התשכח איש העולם, מרחם בית מתנה, גם אלה תשכחנה ואנוכי לא אשכוחך. אז התנחומים על הגלות הראשונה, זה לא שכחתי. מה הגלות השנייה? ואנוכי אסתר סטיפניי מכם, מה אמרו חז"ל? זה אסתר, אסתר, כל אסתר לשון הסתרה. אדן השם, תסתיר פניך ממני, דוד המלך מדבר על האסתר של חורבן של המלכות השנייה. תשכחני נצח, תסתיר פניך ממני. שלישית.
מי זה? אין עושה.
לא, זה בבל, הראשון זה בבל, חורבן בבל. למה לנצח תשכחנו, תעזבין לאורך ימים?
לא, הרים אלו מצרים.
זה לא הגלות, זה ארבע מלכויות, זה לא כולל מצרים. זה מאז שנכנסנו לארץ. מה זה שלישית? עד אנה השית עצות בנפשי יגון בלבבי יומם, זה ההתמודדות עם היוונים, זה חנוכה, שכל הזמן מנסים להתווכח דנה באמונות ודעות. אז עד אנה השית עצות בנפשי, אני כל הזמן צריך לחשוב איך לענות, להתמודד עם המלכות הזו שכל הזמן מנסה. כן. רש"י במקום מביא שזה ארבע מלכויות, אני אמרתי שבפסוקים זה מאוד יוצא. מה מלכות הרביעית? מה זה מלכות אדום וישמעאל? עד אנה ירום הוא הביא עליי. שמלכות אדום וישמעאל זה התחושה שהם כל הזמן למעלה, זה מה שהנביא זכריה אומר, אל תדאגו, זה לא לנצח, זה מה שכתוב במדרש בפרשה שלנו, שעשיו עולה ועולה ועולה ויעקב אומר, רגע, מתי הוא ירד? עד אנה ירום הוא הביא עליי, י' ג'. אז זה ארבע מלכויות שהוא רואה במראה של הסולם.
מי זה היה אמרנו? בבל, פרס, יוון
ואדום וישמעאל.
אדום וישמעאל?
כן.
אני למה כל זה? זה מעצבן זה?
חזרה לענייננו. למה נקרא ישמעאל? ישמע אל, הקדוש ברוך הוא ישמע את צעקת בני ישראל מהצר שיעשה לו צאצאיו של ישמעאל. כך כתוב בפרקת אבלעזר. לא, ישמע אותנו.
מי אלה?
מה?
חזרים?
כן.
איזה?
לא יודע. כולם. חזרה לענייננו.
זה לא עשיו? מי אלה עשיו?
לא, עשיו זה אדום.
אמרו שיהיה 1300 שנה גלות כזאת של ישמעאל.
כן. מה?
הזוהר, אז הרב הפירה לנו שכנגד 13 פעמים שהוא אומר בריתי בפרשת לבאר, נראה לי. קיצור, יהיה 1300 שנה, יהיה גלות ישמעאל. לא עבר כבר 1300 שנה, השלטון האוטומי.
לא יודע. הלאה.
אני זוכר את זה עם השלטון
בין המתארים. אז זה שם טוב.
מה זה שלטון
אוטומי? ללמוד,
הנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, אומרים לנו חז"ל, מדרש שאני למדתי בחדר, אתם צריכים להכיר מי זה המלאכים שעולים. אז הפשט הפשוט הוא שזה מלאכי ארץ ישראל שעוזבים אותו, מלאכי חוץ לארץ שבאים ללוות אותו. יש הבדל בהשגחה פרטית בין ארץ ישראל לחוץ לארץ, יש הבדל בהשגחה פרטית בין יום חול לשבת. בשבת אתה אומר שלום עליכם, באים המלאכים של שבת לשמור עליך. ביום חול צאתכם לשלום, אתה המלאכים של יום חול עוזבים אותך. יש הבדל בהשגחה בין עשרת ימי תשובה לשאר ימות השנה. יש הבדל בהשגחה בין אדם צדיק לאדם רגיל. אז יעקב אבינו רואה שהמלאכים של ארץ ישראל עוזבים, מלאכי חוץ לארץ באים. אבל המדרש אני עוד בחדר למדתי, זה מי זה המלאכים שעולים? זה המלאכים שבאו להפוך את סדום. זה מלאכי אלוקים שעולים, המלאכים שהלכו להפוך צדום, נענשו על זה שהם תלו את הכבוד בעצמם, כי משחיתים אנחנו את העיר הזאת. והנה השם ניצב עליו, על מי השם ניצב? כן, 138 שנה שהקדוש ברוך הוא לא קיבל אותם חזרה. והנה השם ניצב עליו, נכון, הנה השם ניצב עליו, על מי השם ניצב? בפשט השם ניצב על הסולם. חז"ל אומרים לנו השם ניצב ליעקב אבינו שרצו מלאכי השרת להרוג אותו. אחרי 14 שנה לימוד בישיבה, מה עושה בלילה הראשון? הולך לישון כמו בן אדם. המלאכים עולים למעלה ורואים את הדמות של יעקב אבינו על כיסא הכבוד. יעקב הוא פני אדם, הוא פני האיש על כיסא הכבוד. אלה מכם שקיבלו את המכתב ששבוע שעבר התייחסנו לזה קצת. הקבלה בין יעקב לעשיו, האדם והאיש, איש שדה ואדם על פני כיסא הכבוד. אז יעקב אבינו הדמות שלו היא הדמות שהיא הכיסא הכבוד. עולים המלאכים ורואים את הפוטנציאל של יעקב, יורדים רואים אותו ישן. רצו להרוג אותו, אומרת הגמרא בחולין, רצו להרוג את יעקב אבינו. איזה חוצפה, אתה הולך לישון, יש לך כזה פוטנציאל, אתה מבזבז אותו. הנה השם ניצב עליו להגן עליו. זאת אומרת, המלאכים שהולכים לפי דין רואים את הפוטנציאל של האדם וכועסים עליו, למה לא הגעת לפוטנציאל? אומר הנפש החיים, כל אדם בתורה שכתוב אברהם אברהם, יעקב יעקב, יש פסיק חוץ ממי? משה רבינו. היחיד שהגיע לפוטנציאל שלו זה משה. משה, משה. אבל צריך לדעת שצריך לשאוף לזה. הקדוש ברוך הוא... כן. זה למה שאין הפסק בין המשה למשה.
דוד לא?
משה, משה. לא כתוב דוד, דוד.
תלית, תלית.
אז אני לא מבין, המלאכים אין סוג בחירה, איך יכול להיות, הם באים, מדברים, עושים...
יפה, זה... בוא נרשום את זה, יום ראשון נתייחס לזה.
לא, זה ספור
מעשיות. תזכיר לי, אנחנו בעזרת שם מחר, אני מחלק דף מחר, אתם תרשמו איזה שאלות שאתם רוצים בצורה אנונימית, כל אחד ייקח דף, תשאירו לי את זה בתוך מתחת לגמרא, והחל משבוע הבא אנחנו מתחילים לבנות לכם תוכנית לקראת הגיוס, גם איזה שאלות שאתם רוצים, אנחנו נבנה לוז ותוכנית כדי שנוכל להתייחס גם לשאלות שיהיו לכם. זה, בעזרת השם, גם זה, אם זה חשוב לך, תרשום, זה דורש יחס. זה דורש שיעור של 15 דקות. באמת? לא, לא, רק זה ייקח מדי הרבה זמן מהשיעור הזה. הארץ אשר תשכב עליה לך את עיניך ולזרעך, מה היתרון בזה? מלמדים אותנו חז"ל שהעולם נברא מאיפה? מאבן שתייה. הקדוש ברוך הוא אינו בונה כבשר ודם. בשר ודם מתחיל בדבר הכי פשוט, מהיסודות, ובונה כלפי מעלה. הקדוש ברוך הוא מתחיל מלמעלה, בונה כלפי מטה. איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? ברא את העולם מאבן השתייה, מקום הכי קדוש, ומשם ברא כלפי מטה. עכשיו, אנחנו אומרים שהמקום הכי, זאת אומרת, אז מה המקום הכי גבוה? איך אתה בוחר מה המקום הכי עליון? כדור הארץ כל הזמן מסתובב. תשובה, פה. קודש קודשים, כל הארץ מתחת לקודש קודשים, כי כל הארץ הוא התפשטה מתחתיו. ממילא הקדוש ברוך הוא אומר, הארץ אשר תשכב עליה לך אתננה, מה זה הארץ אשר תשכב עליה? אמרנו הוא בקודש קודשים, הוא על אבן השתייה, הכל מתחתיו, זה כל כדור הארץ. הארץ אשר תשכב עליה לך אתננה ולזרעך. הרב,
מתי שהוא, אתה מצליח להבין למה דווקא בירושלים התפילות, דווקא שם, ואיך התפילות
עולות? תרצה, תרשום. כי אם בית אלוקים, מחר בעזרת שם ניתן לכל אחד דף, תרשמו מה שאתם רוצים. כי אם בית אלוקים, הוא מכיר שזה בית אלוקים, זאת אומרת יש אלוקים על הארץ, הסולם הזה מגלה לו, מה שהזכרנו קודם, שיש חיבור, זה לא השמיים, שמיים לשם הארץ נתן לבני אדם, יש מקום חיבור בין שמיים וארץ, וזה בית אלוקים, זה מקום המקדש. וזה שער השמיים, זה על כל ירושלים, כמו שכתוב בפרקת רבי אליעזר, המתפלל בירושלים כאילו מתפלל לפני כיסא הכבוד. והספר פאת השולחן, התלמיד של הגרא, שהוא כותב הלכות של ארץ ישראל, אז בסימן הראשון בספר הוא כותב על פי הגמרא שהתפילות של אדם יותר מתקבלות איפה? בארץ ישראל. זה מה שפעם לפני ראש השנה, כל שנה קרובי משפחה שלי בחוץ לארץ אומרים תתפלל עליי, אתה יותר קרוב לשכינה, אז כל השנים זה יצבן אותי, תתפללו אתם. אבל האמת הם צודקים. זה הרעיון שכתוב פקד רב לזר, וזה שער השמיים על כל ירושלים, וזה הרעיון שמוזכר בהלכה בפעת השולחן גם כן. וישם אותה מצבה. מה זה מצבה? אבן אחת, מזבח, זה מאבנים הרבה. הרמב"ן מציע למה הוא עשה פה מצבה. מצבה זה לנסח ים, ליצוק שמן, לא להקריב קורבנות. ככה הרמב"ן רוצה להציע. הבדל בין מצבה למזבח זה שמצבה זה לניסוך, ואילו מזבח זה לקורבנות. למה השם עשה מצבה? כי הכנענים השתמשו בעיקר במצבות, ובית השם לא רצה לאסור את הכל, אז הוא שירנו את המזבח. היי, הכנענים גם השתמשו במזבח לעבודה זרה, נכון? הקדוש ברוך הוא לא רוצה לאסור את הכל. מה אומר יעקב אבינו? אם יהיה אלוקים עמדי, הרי הקדוש ברוך הוא הרגע הבטיח לו שהוא יהיה איתו. הרמב"ן אומר, פשט ראשון, שלא יגרום החטא. הלשון של המדרש רבה, אין הבטחה לצדיקים בעולם הזה. זאת אומרת, אנחנו פה צריכים לעשות קצת מערך כולל. למה הקדוש ברוך הוא עושה הבטחות? למה הוא עושה בריתות? אתה לא מאמין לו? הוא אמר, מה הוא צריך הבטחה? מה צריך ברית? תשובה. א', זה נתון, אומר אבן עזרא, שכל דבר שהקדוש ברוך הוא אומר, הוא אומר על תנאי. בתנאי שאתה תישאר ברמה שלך, שמה יגרום החטא, אולי אני לא אשאר בשלי. מה?
אדם יכול לעשות את זה?
אדם יכול לעשות את זה? אדם כן עושה את זה.
לא, להתמות על עצמו כל מה שאני אומר, זה תנאי, גם אם אני לא מודע לזה.
אתה לא אומר את זה בהתרת נדרים של ערב ראש השנה? אנחנו אשכנזים וספרדים כן אומרים, תימנים לא אומרים? כל נדרי, בן אדם עושה, מקבל מודעה, ויש דיון, להלכה יש דיון, מה המודעה הזו מועילה? זה באמת לא ברור. אבל יש כזו מודעה שבן אדם מקבל, כל מה שאני עושה. חזרה לענייננו.
גם אם אני מבטיח, וכן.
זה כאילו כמו...
זה בדיוק על זה.
נכון הרב, אריאל בפרט שנגיד הקדוש ברוך הוא גוזר גזירה נגיד, אז הבחירה של האדם, כאילו, כי... אם נגיד הגזרה היא בגובה כזה והוא עלה לגובה כזה, אז הגזרה כאילו עוברת מתחתיו.
יפה, יפה מאוד, נכון. יפה, נכון, מאוד מפתח את הרעיון כמו שאמרת, יפה. אז יעקב אבינו אומר, אם יהיה אלוקים ממדי, אז אנחנו עכשיו אמרנו, מה זה התנאי? הרי הקדוש ברוך הוא אמר שהוא יהיה איתו. אז ההבנה הראשונה זה שכל נבואה יש בה תנאים מובנים שאתה צריך לעמוד בשלך. אם אתה לא עומד בשלך, אני לא מחויב לעמוד בשלי. הבנה שנייה, שהקדוש ברוך הוא אומר ליחיד, אז הוא לא מחויב ליחיד. זה לא כמו נבואה לציבור. אז השאלה היא מה הפשט בזה? אז הר"ן מסביר ברמב"ם. זאת אומרת, הרמב"ם בהקדמה לפירוש המשנה אומר, למה יעקב כל כך חושש בפרשה שלנו, בפרשה הבאה, יעקב מפחד מעשיו, מה הוא מפחד שמא גרם החטא? אז מסביר הר"ן בשיטת הרמב"ם. הרמב"ם אומר את העיקרון שזה נבואה ליחיד. הר"ן, בדרשות הר"ן מסביר שהכוונה היא, למה אנחנו אומרים נבואה לטובה אין הקדוש ברוך הוא חוזר בה? אם הקדוש ברוך הוא אמר שמשהו טוב יהיה, הוא לא חוזר בזה. למה? כי אחרת לא היה לך שום דרך לבחון אם הנביא הוא נביא אמת או נביא שקר. זאת אומרת, אנחנו היינו מבינים לא כמו הר"ן. אנחנו היינו מבינים שהנביא בישעיה, בירמיה אומר לנו, שמידת הקדוש ברוך הוא היא שכשהוא אמר דבר לטוב הוא לא חוזר בו. זה דין במידותיו של השם. הר"ן לא לומד ככה. הר"ן לומד, הסיבה שהקדוש ברוך הוא לא חוזר בו מנבואה לטובה זה כדי שיהיה לנו צורה לבחון אם הנביא נביא אמת או נביא שקר. הרי אם יונה בן אמיתי בא לנינווה ואומר 40 יום ונינווה נהפכת ובסוף לא נהפכה נינווה, אז מה, הוא נביא שקר? לא, האנשים חזרו בתשובה. נבואה לרעה, הקדוש ברוך הוא חוזר בה. אז חייב להיות איזושהי נבואה שהקדוש ברוך הוא לא יחזור בה, כדי שנוכל לבחון את הנביא. וזו נבואה לטובה. אומר הר"ן, אז בגלל זה אומר הרמב"ם, שנבואה לאדם פרטי, הקדוש ברוך הוא כן יחזור, יכול לחזור בה כשהיא נבואה לטובה. למה? הנביא יודע שזה נבואת אמת. אין פה מצב שהוא צריך להעביר את הנבואה למישהו אחר, אז ממילא הקדוש ברוך הוא לא עובד לפי התנאים האלה. אז יעקב אבינו קיבל הבטחה מהקדוש ברוך הוא, ולמחרת הוא קם ואומר, אם יהיה אלוקים עמדי, אבל הוא הרגע אמר לך שהוא איתך. כן, אבל זה לא אומר שהוא באמת יהיה. זה לא הכרחי. למה שהקדוש ברוך הוא יחזור בו? אולי לא מגיע לי, אולי דברים אחרים ישתנו בעולם.
למה אתה חושב שהוא לא הכרחי פילוט?
כי נבואה לטובה, הסיבה שהקדוש ברוך הוא לא חוזר בה, זה כי האדם יפרסם את הנבואה וצריך לדעת לבחון אם הוא נביא אמת. אבל כשזה נבואה לאדם הפרטי, כמו ההבטחה הזו ליעקב אבינו, אז יכול להיות שהקדוש ברוך הוא כן יחזור בה. אז יעקב עושה את הנדר. חז"ל אומרים לנו, טובה שלא תדור, מי שתדור ולא תשלם. יעקב ישלם מחיר מאוד כבד על הנדר הזה, שהוא לא יקיים אותו בזמן, ואז הוא יאבד את רחל אמנו על זה שהוא לא קיים את הנדר הזה בזמן. גם כן. אם יש פשט שני, אם יהיה אלוקים עמדי, כאשר יהיה אלוקים עמדי. או שזה לשון שבועה, שכו יהיה אלוקים ממדי ושמרני בדרך זה שאני הולך, והיה השם לי לאלוקים. אז בפשט הפסוק זה מאוד קשה, אם יהיה אלוקים ממדי והיה השם לי לאלוקים, ואם לא אז לא. תשובה, זה לא חלק מהתנאי. אם יהיה אלוקים ממדי והיה השם לי לאלוקים, מה התנאי? אז מה אני אעשה? והאבן הזאת ששמתי מצבה יהיה בית אלוקים. זאת אומרת, זה חלק מהדרך. אם יהיה אלוקים ממדי ושמרני בדרך, מאחר והיה השם לי לאלוקים, מאחר והשם לי לאלוקים, ואבן הזאת ששמתי מצבה יהיה בית אלוקים. וכל אשר תתן לי עשר עשרנו לך. מה אנחנו לומדים מהמילים עשר עשרנו? מה אנחנו לומדים? מה לומדים? עשר עשרנו לך? חומש. אמרנו את זה אתמול. שאתה יכול לתת חומש, לא רק מעשר אלא חומש, המקסימום חומש. עשר עשרנו לך. נכון? שאפשר לתת מעשר שני כראשון, תודה רבה, שני מעשרות, שבסוף יוצא חומש, תודה רבה, שכוח. אז יעקב אבינו פה מתקן מעשר ממון. למה הוא לא נותן מעשר מהילדים שלו? הוא כן נותן. אתה הולך אחורנית מבנימין, אתה הולך אחורנית, העשירי הוא לוי. הוא מגיע ללבן בן נחור. למה הוא נקרא בן נחור? אז יש פשטים שמובאים פה מה? בראשונים, אבל יש פשט שמוזכר להלכה. הפשטים בבעלי הפשט זה כי כולם הכירו את נחור, הוא היה ראש ביתיו, פתואל היה אדם פחות, אז התייחסו לסבא שהיה אדם יותר חשוב, רצו להתייחס לנחור, כוח של אברהם, אבל בהלכה מוזכר שפתואל היה רשע ארור, ונחור עוד היה בסדר. ומפה מוזכר להלכה שאדם שסבא שלו, שאבא שלו הוא רשע ארור והסבא שלו הוא יהודי כשר, אז הוא יכול ללכת בשם של סבא שלו. ולהלכה אנחנו עושים את זה לפעמים בעלייה לתורה. שבא. יש רק כל מיני אנשים שהסבא היה אדם בסדר והאבא הוא רשע, והוא הולך לפי שם הסבא. יש אנשים שזה ברור שהם רשע.
לא, חילוני
כאילו... לא, בסדר, זה כבר כל אחד ישאל את השאלה שלו. נכון? יש לי תלמידים שהאבא שלהם הוא מיסיונר. זאת אומרת, הוא משמד יהודי מהדת. אז אבל הסבא שלהם היה יהודי קשר, עם הארץ, אבל יהודי קשר.
שיהם, שיהם, אני יכול להשתמש בשם של הסבא שלי.
אז אני אומר, זו שאלה טובה, אני לא יודע. אז רחל יוצא כי רואה היא. למה היא ולא לאה? למה לא שתיהן? כתוב בסדר עולם רבה שהם שתיהן היו אחות תאומות. ואתם מכירים את המדרש ודאי שכולם היו אומרים שתי תאומות נולדו פה, שתי תאומים בארץ ישראל, הבני דודים ניסו את הבנות הדוד, הגדולה לגדול והקטנה לקטן. והכוח של לאה זה מה? זה בדיבור, זה בתפילה. ולאה הייתה בוכה ומתפללת, והתפילה שלה שברה את כל השמיים. בעצם 40 יום קודם יצירת הבלטנה שנגזר בשמיים זה שלאה תנסה לאיסב ורחל תנסה ליעקב. זה באמת מה שנגזר בשמיים, ובאמת איסב חיכה לזה, ובאמת זה היה תכנון, לא סתם אנשים דיברו, אלא שלאה בכתה והתפללה ובכתה והתפללה, ותפילותיה זיכו אותה לא רק שהיא ניסית ליעקב, אלא שהיא ניסית ראשונה, לא רק שהיא ניסית ראשונה, אלא שהיא הייתה בשמיים, אמורה להיות עקרה, לא יכלה להוליד, היא זכתה להוליד פי שש, שישה ילדים יותר מרחל, לקח גם את האישה שלו, נכון. כתוב בפיוט, אנחנו אומרים, אנחנו כבר לא אומרים, אבל כתוב בפיוט שרש"י מצטט, שעשיו צחק, כשהוא שמע שיעקב נסע את לאה, אז עשיו התחיל לצחוק ואמר, באמת טוב טוב, אז אני אקבל את היותר יפה את הקטנה. וזה למה שגם יעקב דואג, וגם יוסף דואג, שהם חוזרים להיפגש עם עשיו, כי עשיו באמת, יוסף הבן של רחל, אז יוסף גם דואג של עשיו לא ישים את עיניו על רחל, כי עשיו כבר שמע על זה בארץ ישראל ואמר, טוב טוב, אז הוא לקח את המכוערת הגדולה, אני יודע לקח את היפה הקטנה.
הם היו...
הייתה פחות לה, היה לה בעיות בעיניים, היא בכתה כל הזמן, למה היא לא יוצאת לראות את הצון? היא לא מסוגלת לעמוד בשמש, היא הרסה לה את העיניים מרוב בכי ותפילה. לאה הייתה יותר גדולה מרחל, אז בפשט שהם לא היו תאומות, אז לבן כבר חשש לה מהגברים, אז ממילא...
למה צריך את כל זה?
כן, בסדר עולם רבה.
למה צריך את כל זה? באמת שאני לא מבין.
מה הבעיה?
למה שאנחנו נקבע לפני זה? זה לא איזה משהו שבחירתי הענייה.
תרשום, נדבר, שאלה נהדרת. ידידי היקר והמתוק, אני רוצה להתייחס לזה ברצינות, יש רמב״ם שמתייחס לזה, אבל זה לא לעכשיו. תזכיר לי, אני אשמח להתייחס לזה.
לא נספיק את זה,
תרשום, אני בשמחה רוצה להתייחס לזה. עכשיו, לפי הפשט הזה, שרחל ילדה קטנה, תחשבו, ילדה בת 4-5 יוצאת עם מצון, אז בגלל זה יעקב הרשה לעצמו לתת לה נשיקה. כי הוא הבן דוד המבוגר בגיל 60, וילדה בת 4-5.
ויש 84?
מה?
ויש 84?
84, בסדר.
ילדה בת 4-5?
היא הייתה ילדה קטנה, כן.
4-5?
זה מה שכתוב, לא כתוב גיל. אומרים שלאה הייתה גדולה, היא הייתה צעירה, ובגלל זה אבא שלה לא חשש שהרועים יעשו לה משהו, כי עדיין הייתה מדי קטנה, ולא שלח את לאה, ובגלל זה יעקב הרשה לעצמו לתת לה נשיקה. אז היא רצה הביתה ואומרת לאבא שהגיע הבן דוד, ו...
הסיפור בעופרת הצוקה, אמרו שהרועי שזקנה, אבל היא צעירה.
טוב. לא יודע באיזה גיל היא מתה, תלוי באיזה גיל היא התחתנה.
14 שנים
אחרי זה. לא יודע.
אז עוד 7 ועוד קצת בדרך.
בסדר, עברו 2,000 שנה, יכול להיות שהיא נראית
זקנה
כבר.
אז
מה אתה
נתקל פה? אז יעקב הולך להתעסק עם לבן הרמאי, ועודך 7 שנים ברחל ביתך קטנה, והוא חושב שהוא ינצח את הרמאי. אבל הוא לא מנצח, אתם רואים? מתעסקים עם רמאי נכבים. יש דברים שצריך לנסות לשמור מרחק, אבל לא היה לו ברירה, אלא היו זו הייתה הבשרת שלו. מה לבן עשה? הפך את השם של לאה לרחל, ולאה הייתה יותר נמוכה מרחל. זה מה שהפסוק מדגיש, שרחל הייתה יפת תואר, שהייתה גבוהה, היא הייתה נאה, אבל אז לבן אומר, אני לא יכול לתת לך את הצעירה לפני הבחירה, מה אתה רוצה? היא רחל, ביתי, הקטנה, שיניתי את השם שלה לרחל, היא כן ביתי, והיא באמת היותר קטנה, היא בגוף מזה. עכשיו, מה הסימן שיעקב נותן לרחל? הוא נותן לה סימן מתחת לחופה, אני אשאל אותך מה החיות שלך בבית. מה את צריכה לענות לי? חנה, ראשי תיבות חלה, נידה, הדלקת הנר. לימד אותה בבאר את המצוות שבת ישראל אחראית עליהם. וזה הסימן שהוא נתן לה, אבא שלך רמאי, הוא ינסה לרמות אותי, את צריכה לומר לי מתחת לחופה את המצוות. חלה נידה הדלקת הנר. אני אשאל אותך מה החיות שלך בניסויים האלה, את צריכה לענות לי חלה נידה הדלקת הנר. אז רחל רואה שלאה הולך להתבייש, היא תגיע מתחת לחופה ויעקב יאמר בשום פנים ואופן, אז רחל נותן ללאה את הסימנים. היא מוכנה לוותר על מעמדה כאישה הראשונה של יעקב, מסירות נפש מדהימה כדי לא לבייש את אחותה, ו לאה נכנס לחופה, יעקב שואל את הסימנים, כולם שרים בחוץ, הילה, 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 הילה. זאת אומרת, אנשי המקום קצת רצו להיכנס בלבן, אז הם כולם שרים הילה, 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 הילה. ובלילה יעקב מדבר איתה, קורא לרחל, הם עשו את זה לפנות ערב, היה חשוך, והיה את הפנה היום חוסות, כמנהג בנות ישראל. הם... כן.
בשעת תשמיש פניהם
חוסות? למה בשעת תשמיש? כשהגיעו לתשמיש, אז מנהג נוצא שהחדר חשוך. אל תשכח שאז לא היה להם תאורה כמו היום. אז כל החתונה אין הרבה תאורה, ואז הם מגיעים על הביתה, וכל הלילה הוא מדבר איתה וכל הרחל, והוא אינטימי איתה, ולמוחרת בבוקר הוא אומר לה, טוב, אני מבין, והיא בבוקר והנה אליה. אני מבין, כן, כן, 100%, מה כך טעות? אז הוא אומר לה, אני מבין את רחל, היא צדקת, לא צטל וישתך. אני יודע שאבא שלך המים, אבל את, איך עשית כזה דבר? אז היא אומרת, אומר לה, כל הלילה אני קורא לך רחל ואת עונה לי, ועכשיו פתאום את לאה. אז היא אומרת לו, לא היה אבא שכל הדרך קרא לבן שלו עשיו ונתן לו ברכות, ואז בסוף התברר שהוא יעקב. אז היא ניצחה את הוויכוח ויעקב שנא אותה. מה זאת אומרת שנא אותה? זאת אומרת,
לפעמים...
אז יעקב שוקל לגרש אותה. ואז היא אומרת לו, אני בהיריון. אז יעקב פתאום אומר, רגע, זה לא טבעי, אישה לא נכנסת להיריון מהלילה הראשון שהיא בעלה. זה לא מצוי, זה לא... הוא רואה שזה יד השם. אז הוא רואה שהקדוש ברוך הוא רוצה, אבל בכל זאת זה לא מוליד את אהבת סי בין שני אנשים. אז...
כל הילדים שלה...
הוא היחיד בכל ההיסטוריה של...
זה לא כתוב, כתוב שהוא אמר את זה, זה לא כתוב על מישהו אחר, אבל לא כתוב שלא היה מישהו אחר. יעקב בא ללבן, לבן אומר לו לא יעשה כן ממקומנו, עם כל הכבוד אני הלכתי לפי דין המקום, והוא בעצם פה סותם את הטענות של יעקב, כי הוא בעצם אומר לו, שמע, אני מקושר פה, אתה רוצה לקחת אותי לבתי דין, לא יעשה כן ממקומנו, אני הלכתי לפי מנהג המקום, אתה לא תנצח. ויעקב רואה שהוא לא ינצח, אז הוא נכנע ללבן, ועובד עוד 7 שנים, הוא נושא את רחל אחרי 7 ימים,
הוא מסיים...
בן כמה הוא היה כבר?
הוא אומר לו, מה
אתה
עושה בשבילי? 7 שנים
אני אעבוד. אמרו
לו, תחיל
לו שנה. אז חזל מדגישים שיעקב חשב שהוא קיבל מבצע לעבוד רק 7 שנים בשביל רחל. זאת אומרת, הוא הציע 7 שנים, הוא חשב שלבן ודאי לא יסכים, הוא ראה את רחל כערך עליון, אז ממילא 7 שנים זה, הוא חשב שהוא יצא בזול. ככה יעקב בא לעסקה. אז...
זה פשט של הפשט, זה פשט של הפשט, זה לא יודע. יש פה כזה סיפור אגדה.
כמה היה כבר בכל הסיטואציות?
אמר לך, 84.
אליסה.
באמת זה נשמע כמו אליסה בארץ הפלאות.
אתה לא קראת אליסה בארץ הפלאות?
מה העניין שהוא לקח עוד 2
הנשים שלו. הנשים שלו, 2 השפחות האלה.
הוא מחליף אותם.
מה?
מחליף גם אותם. סילפז הייתה צעירה ובילה הייתה גדולה.
יפה.
זה קשה שכה. אבל למה מה העניין שהוא לקח אותה בכלל מכתחילה?
לא הבנתי למה הוא נשא אותם.
כן, למה היה איתה?
רחל ולאה ביקשו, אמרו שהם לא מצליחים להיכנס לרעיון. הם הבינו שהמשפחה צריכה להיות משפחה יותר גדולה, אז הם ביקשו ממנו. זה כתוב בפסוק.
כן הייתה, אבל היה אבין.
לא, ויתר אליה כי עמדה מלדת.
אבל היא הביא את כל הראשונים.
אבל הם ידעו שאמורים לצאת מיעקב 12 שבטים.
אבל איך אנחנו יודעים שאיך היא ילדה שהייתה הקרה? איך לאה ילדה?
זה לא, לא מסתדר לי עכשיו מה שאתה אומר. אם אמרת שבלילה הראשון אמרנו שהיא בהיריון.
לא בלילה הראשון, לא אמרתי שבלילה הראשון היא משהו בהיריון. אמרתי שאחר כך אמרנו שהיא בהיריון. לא אמרתי שזה בלילה הראשון.
אתה אמרה לו את זה.
אז כנראה שהוא לא מיד הלך לגרש אותה.
סיפור, מה
אבל יש לך פה ביניים שאומרת לא לך תיקח בשפחות כי אני לא יכולה להריך הילדים.
נכון.
אז אמור לו טווח קצר בעצמך.
לא הבנתי. תראה.
יש לנו, אמרנו שאמרת שכשהוא היה איתה, אחר כך הוא בא לגרש אותה, זה אמרנו לו אני בהיריון. מפעם אחת שהוא היה איתה.
נכון.
נכון?
כן.
אז אמור להיות טווח קצר בין ה... בתקופה הזאת, כשהיא גם אמרה לו שהיא לא יכולה להביא ילדים.
מינימום פחות מ9 חודש, ואישה לא מרגישה הכרה תוך 9 חודש.
רגע, תני לו, תן לו לדבר.
נכון?
מה?
זה אמור להיות טווח קצר, של תקופה קצרה.
כן.
עד שאמר לו שהיא בהיריון, שהיא גם אמרו לו, בואי קצת תיקח לך את השפחות, כי אני לא יכולה להביא לך ילדים.
לא הבנתי, היא אמרה לו אחרי שהיא הביאה לו כמה ילדים.
מה העניין?
היא אמרה לו, ותר אליה כי עמדה מלדת, היא ראה שהיא מפסיקה להיכנס להיריון.
אחרי 4 ילדים, אחרי לוי, יהודה, אחרי לוי, אחרי יהודה, אחרי לוי.
מלא
לוי הוא השלישי.
אני מקשיב. מה אז אולי תרשום אותם, אני מאוד רוצה להתייחס אליהם. אני רוצה להתייחס אליהם, אבל ברצינות, לא ברגע. מלא שבוע זאת 7 ברכות זה תקנה של משה לישראל, אבל אנחנו רואים שהרבה דברים שהיו נהוגים בעולם לפני מתן תורה, ובאה התורה והגדירה לנו את האופן הנכון לעשות את זה. אז
אני עדיין לא הבנת.
מה לא הבנת? מה
שרציתי לשאול כשהוא התחיל לעבר עליי.
סליחה.
איך יכול להיות שהיא אמרה שהיא הקרה?
מי אמר שהיא אמרה שהיא הקרה?
למה היא הכניסה גם את השפחה שלה?
ותר אליה כי עמדה מלדת. היא ראתה שלא ממשיכה להיכנס להיריון. אחרי שהם התפתנו, כל 7 חודשים ילד.
אוקיי.
7.
איך?
אז כולם פגים?
כן, כולם פגים. נכנסה להיריון, ילד אחרי 7 חודשים.
אוקיי.
נכנסה להיריון אחרי חודשיים, עוד ילד. נכנסה להיריון, עוד ילד. תוך 3 שנים הביא 4 ילדים לעולם.
אוקיי.
עכשיו היא פתאום רואה, חודש, לא נכנס להיריון. אז היא אמרה, זהו, אני לא נכנס להיריון, אוקיי. עכשיו צריך גם לדעת שבימים ההם אישה ממוצעת לא הביאה 6 ילדים לעולם. זה לא היה מצוי שאישה אחת יהיו לה 6 ילדים.
כאן זה כתוב הפוך. כאן זה כתוב כמו שהיא הכניסה אותה ואחר כך היא...
אחר כך היא שוב נכנסה להיריון. אבל היא לא ידעה שזה יקרה.
לא, אבל 4 ילדים היא ילדה אחרי שהיא הכניסה את צמחה.
למה? היא הולידה את יהודה, ארבעה ילדים ורק אחר כך הכניסה אותה. כך כתוב פה. זה מה שכתוב, תסתכל בפסוק. אחרי ארבע, ובדורות ההם ארבע היה ממוצע. כתוב בראשונים, לא היה מצוי שאישה אחת תגדל שישה ילדים.
ומה רחל? לא, למה שתיים עם... עם רחל ולאי שהיא הייתה קלה. ואמרנו ששתיים לא יכולות תיעודים 12, נכון? אז יש משהו שאינו מסתדר. יש משהו שאינו מסתדר, כי אנחנו יודעים שרחל היא הייתה קלה. אוקיי, בוא נגיד מקסימום ארבע לאה, ומקסימום שש סילפה. אז איך אנחנו מגיעים ל-12?
מה השאלה שאני לא מבין מה מפריע?
מה שמפריע לי זה, אני לא מבין את החשבון. מה החשבון כאן?
מה אתה שואל? אני לא מבין מה אתה שואל.
מה שאני לא מבין, למה היא הכנסה את צילפה? למה היא הכנסה את השכבה שלו?
אבל היא ראתה שהיא לא יולדת.
אבל גם הייתה רחל.
אבל רחל לא יולדת גם כן.
אז היא צריכה לא אחד, אלא שלוש.
באמת היו עוד שתיים.
ולמה לא הכנסו אותם?
הכניסו את בלהה ואת צילפה, לא מבין.
כן, אבל זה לא מספיק.
אתה רואה שזה כן הספיק. הגיעו ל-12.
כי הגיעו ל-2, אבל אם היא הכנסה, כי עשתה חשבון שהיא צריכה להגיע ל-12,
אז בסדר. למה? אם היא 4...
אוקיי, רחל הקרה.
אז נראה מה יקרה עם רחל, הם התפללו עליה.
נראה מה יקרה איתי.
בסדר, אוקיי.
אז זה לא כל כך הגיוני שהיא עשתה את החשבון, היא אמרה, אוקיי, אני כבר עשיתי 4, רחל הקרה, אז עוד אחד שמונה היא שהיא צריכה 8.
בוא נשאיר את זה בשאלה עכשיו. אתה רוצה, אני אתייחס לזה, אם שאר חבר'ה רוצים שניקח 2 דקות, 3 דקות הזה. נשארנו עוד דקה, אז בואו, עדיף לי כמה דברים אחרים. אז רחל מגיעה ליעקב עם טענה, הבלי בנים ועם עין מיתה אנורי, מתחנן ממנו, אתה לא מתפלל כמו שצריך עליי. והקדוש ברוך הוא אומר ליעקב, כך עונים את המעיקות, חייך שבניך עתידין לעמוד לפני בנה. זאת אומרת, על זה שיעקב התייחס אליה בלי סבלנות, אז הקדוש ברוך הוא העניש את הילדים שלו, והם בסוף עברו את כל התרגיל של יוסף. יעקב נותן לה את התחושה, את צריכה להתפלל עלייך, ובאמת זה מה שקורה, היא מבינה שהיא צריכה והיא מתפללת. לגבי הדודאים יש מחלוקת ראשונים אם הדודאים באמת פעלו או לא. יש אומרים שהם פעלו והם כבר עשו את פעולתם על לאה, ועד שהם הגיעו לרחל הם לא פעלו. יש אומרים שזה הכל היה שטויות. מחלוקת ראשונים איזה סוג צמח זה ואיך היו משתמשים בו. יש אומרים שעצם זה שהיה בבית. מה? יש אומרים, כן, כך זכור לי, לאה יוצאת לקראתו והקדוש ברוך הוא כועס עליה שהיא לקחה את יעקב מרחל. ויש אומרים שכמו שכל אחד משלם את הדין, אז עצם זה שדינה נאנסה שהיה צער גדול ללאה, זה היה עונש על זה שהיא לקחה את יעקב מרחל עבור הדודאים. הקדוש ברוך הוא מופיע ליעקב ורחל לוקחת את הטרפים עבור הדודאים. כשרחל ביקשה ממנה את הדודאים, היא אמרה, בתנאי שאת נותן לי לשכב עם יעקב הלילה. ומזה היא נכנסה להיריון באמת, והקדוש ברוך הוא הקפיד עליה. אחותך עליה, אחותך בצער, היא הכרה, ואת לא מוכנה לתת לה את הדודאים. אז
למה דודאים?
תרופה ל...
דודאים זה סוג צמח שהם האמינו בדורות ההם שעוזר לאישה להיכנס להיריון.
אז הם
היו
לוקחים את הצמח הזה לפני.
היום זה ידוע כצמח שמעורר חשק.
לא יודע. אני לא יודע מה זה בכלל. אני לא יודע.
יש מצוי במדבר.
הגל הזה שהם העמידו בין יעקב ללבן, כתוב בחז"ל שהם שמו שם חרב בתוך הגל, והם אמרו מי שיעבור את הגל הזה ידקר בחרב הזה. וחז"ל אומרים לנו שכשפנחס הלך להילחם בבלעם, הוא הלך והוציא את החרב מאותו גל אבנים, ובחרב ההוא הוא הרג את בלעם, כי זה היה הסכם שהם לא יעברו את הגל לרעה, ובילם שהיה צאצא של לבן, הוא נהרג באמת בחרב הזה, כי הוא עבר את הגל, זה איפה שהחמום אכל לו את הרגל, על הגל אבנים האלה, כי הוא בדיוק עובר את הגל שהיה הסכם שלא יעברו אותו לרעה.